הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Raven.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
אהלן, סימסקופ ברדיו הקצה, אני ירווה, תודה רבה מאוד מאוד שבאתם. תוכנית 168, 13 במרץ, כפו אדר. תודה לכל אנשים שעושים את רדיו הקצה, עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, חוכי כהן, אורי קדישאי, תומר אנונילס, תודה למכללת BPM, תודה לקרואמי, תודה לספיר כהן שמפיקה את השידור, ותודה שוב לעומר סנש וגם לניר לימור. נכנסתי פה ויש לנו מעין מולפן חדש, שעומר סנש וניר לימור בנו בסוף השבוע האחרון. בטח שמעתם את זה כבר בתוכניות שהיו עד עכשיו, זה דורש טיפונת זמן להסתגל לזה. עכשיו, כמעט בכל תוכנית אני עושה איזשהו סוג של בלבול עם הפיידרים והכפתורים, אז עד עכשיו התירוץ היה כי אני אהבל, עד עכשיו התירוץ שיש פה פשוט מיקסר חדש, וזה מיקסר שדורש ממני שימוש בשתי הידיים. עד עכשיו זה היה נהיגה ביד אחת, עכשיו אני צריך להשתמש בשתי ידיים, לא פשוט לי. אז יישארו איתי, אני מקווה שהכל יעבוד פה כמו שצריך, ושאתם שומעים הכל טוב, ושהכל בסדר. יש לנו סרטים מאוד מאוד מעניינים לדבר עליהם היום. אנחנו מתחילים Lady Bird, שעלה בסוף השבוע האחרון. אז פשוט, פשוט בואו נתחיל. מכירים את זה שאתם מתאהבים בסרט מהאקורד הראשון שלו, מהשנייה הראשונה שלו? זה הסיפור עם Lady Bird, עם המוזיקה שלחים ג'ון בריין, או בעברית ג'ון בריון. בחירה, יש את הסרטים האלה, הסרט כל כך קטן, אבל יש את הסרטים שלא משנה מה הגודל שלהם ומה ערכי ההפקה שלהם, אבל ממש מההתחלה אתם אומרים, וואו, כל בחירה שהבמאית עושה בסרט הזה, אני אוהב כל בחירה שהיא עושה, כי הרי מה זה בימוי? בימוי זה לבחור מבין אינספור אפשרויות, לא רק מבחינת הסיפור, אלא איך לצלם אותו, ואיך להלחין אותו, ואיך ללהק אותו. וכל בחירה בסרט הזה, מהרגע הראשון, מהקורד הראשון, מהפונטים של הפתיחה, מהאופן שבו הסרט כזה מגיש את עצמו אלינו, זה מין וואו, זאת אומרת, וואו, כל דבר שהיא עושה, אני נורא אוהב. וכאילו, ואם אי פעם הייתי עושה סרט, ככה הייתי רוצה שהסרט שלי ייראה. בקטן ובפשוט ובאינטימי ובשנון. זה הסרט החדש של גרטה גרוויג. אנחנו מכירים אותה קודם כל כשחקנית, נוירוטית מאוד. אחר כך אנחנו מכירים אותה גם בתור תסריטאית. היא כתבה את התסריט של פרנסיס הא ושל מיסטרס אמריקה. שני סרטים שדיברנו עליהם פה. בעבר, בייחוד גם, שימוש נורא יפה במוזיקה ובפסקול בשני הסרטים. אבל שני הסרטים האלה היא לא בימה. אלא ביים בן זוגה, נועה באומבך, אבל זה עסק בה, והיא הייתה בתפקיד הראשי בפרנסיסה, ובתפקיד משנה במיסטרס אמריקה, וזה הסרט הראשון שהיא מביימת לבד. יש לה קרדיט של בימוי עם ג'ו סוואנברג לפני 10 שנים, אבל זה בעצם הסרט האמיתי הראשון שלה שהיא מביימת, ואפשר להגיד שזה הפעם הראשונה בתולדות אמריקה, שמישהי שמגיע מעולם המאמבל קור, אותם סרטי אינדי מאוד מאוד עצמאיים ומאוד מחתרתיים, ומעט חובבניים אפילו, שהצליחה להשתדרג ולהגיע גם לסרט בהפקת סקוט רודין, ואומנם הפקה קטנה ועצמאית, אבל סרט שהיה מועמד בשבוע שעבר ללא מעט אוסקרים, אומנם יצא בידיים ריקות, ואולי ראוי שכך, כי זה סרט שלא צריך להיות סרט אוסקרים, סרט קטן מאוד, זה מין בלוז לחופש הגדול האמריקאי, סיפור התבגרות במהלך שנה אחת, השנה האחרונה, שנת ה-י"ב של הגיבורה, הגיבורים קוראים לה קריסטין, אבל היא רוצה שכולם יקראו לה ליידי בירד. מגלמת את סאושה רונן, שחקנית צעירה, שאנחנו גם עוקבים אחריה עם שם מאוד מאוד אירי, אני חושב, אבל היא מאוד אמריקאית, שחקנית אמריקאית, ממוצא מהאים הבריטים, סאושה רונן, היא מגלמת את ליידי בירד. אז למה ליידי בירד רוצה שיקראו לה ליידי בירד? למה קריסטין רוצה שיקראו לה ליידי בירד? יש פה שני דברים שאנחנו מבינים את זה מאוד מהר, ממש בסצנה הראשונה של הסרט, שהיא באמת אולי אחת מסצנות הפתיחה הכי יפות שנראו בשנים האחרונות בסרט. הראו אותה דרך אגב את הסצנה הזאת באוסקרים, כשדיברו על הסרט, הראו את סצנת הפתיחה, אז אפשר לראות את זה, זה לא, אין בזה משהו ספוילרי, אבל זה פשוט דרך נורא נהדר, תיכנס לתוך הסרט והדינמיקה של הדמויות. אז קודם כל יש את העניין הזה של מחאה ומרד. ליידי בירד היא צעירה בת 17, שמאוד נמצאת בשלב שבו היא מורדת בהוריה, ובאופן ספציפי באימה, אז קריסטין, שהוא גם שם מאוד נוצרי, זה הגיוונם שלה, זה השם שנתנו להוריה, ובחלק מהמרידה היא רוצה למרוד בהורים, אז היא רוצה לתת לעצמה שם משלה. והדבר השני זה ליידי בירד, יש פה עניין של ציפור, כנף, לפרוס כנפיים, לעוף, לצאת מהקן, להתעופף, לעוף משם. הדימוי הזה של עולם הציפורים נמצא בסרט, הוא בעצם הרצון של ליידי בירד, באמת לפרוח מהכן, לפרוס כנפיה, ובסוף הסצנה הראשונה היא שוברת את היד, ולאורך חצי סרט היא מופיעה עם יד מגובסת. שוב, דימוי כזה של הכנף השבורה, משהו שמקרקע אותה ומונע ממנה באמת לפרוס את הכנפיים ולעוף משם, יש בה משהו ששבור. מהבחינה הזאת אני חייב להגיד שלאורך כל הסרט, ברגע שקולטים את הדימוי הזה של הכנף השבורה, הסרט של ניר ברגמן, כנפיים שבורות, לא יצא לי מהראש. זה די מדהים כמה שהסרטים האלה דומים באנרגיה שלהם, בדימויים שלהם, אפילו בטון שלהם, במקום הזה שבו זה גם מצחיק וגם עצוב, שכאילו שמספרים בדיחות, אבל יש משהו שתקוע לנו בגרון וגורם לנו קצת ככה לאיזשהו סוג של ריגוש. הגיבורה שרוצה, חולמת חיים טובים יותר מהחיים שיש לה בעיר הקטנה, בפריפריה שהיא נמצאת בה, ושרק רוצה להגיע לעיר הגדולה. היחס של הגיבורה עם האימא, ופה זה כבר נהיה ממש קריפי או פריקי לגמרי, כי בשני הסרטים האימא, זה היה אורלי זילבר שעץ בכנפיים שבורות של ניר ברגמן, וזה לורי מטקף בליידי בירד, האימא היא אחות בבית חולים. אז העניין הזה של שהאימא נורא מטפלת באחרים, אבל לא ממש יודעת איך לטפל בבת שלה. אז יש פה הדמיון דומה, ושני הסרטים נורא מבוססים ומושפעים על החיים של, של היוצרים שלהם. ניר ברגמן כתב את הסרט שלו בהשראת החיים שלו, עם שינויים, וגרטה גרוויג כתבה את ליידי בירד בהשראת ילדותה. נעוריה בסקרמנטו בקליפורניה, שזה עיר הבירה של קליפורניה, סקרמנטו, כלומר עיר משמעותית בקליפורניה ובארצות הברית, אבל היא לא סן פרנסיסקו והיא לא לוס אנג'לס והיא בהחלט לא ניו יורק. אז התחושה הזאת של איזשהו סוג של זרות וניקור ותחושה שאני תקועה בחור העולם, למרות שאת לא תקועה בחור העולם, את תקועה בסקרמנטו, שזה מקום בצפון מדינת קליפורניה שהוא לא כזה נידח. ובאמת, יש משהו באופן שבו גרטה גרוויג והצלם שלה, שהוא גם הצלם הקבוע של, של נועה באומבך, מצלמים את סקרמנטו במין שילוב כזה בין, מצד אחד מקום כזה באמצע שום מקום, איזשהו סוג של חור, מצד שלי, הם מצלמים את העיר נורא יפה. כלומר, יש איזשהו סוג של, הצילום הוא בא מנקודת המבט של של גרטה גרוויג המבוגרת, ולא של גרטה גרוויג הנערה. לא הנערה ששונאת את העיר, אלא המבוגרת ש... שכבר השלימה עם, עם העיר ועם, ועם המקום שלה, של הבית שלה בעיצוב מי שהיא, והסירות התודה, שהיא בעצם המוטיב שנמצא בבסיס הסרט. השאלה היא שאנחנו רואים את הסרטים שגרטה גרוויג חתומה עליהם כתסריטית, אנחנו בעצם מבינים שהיא מספרת פה איזשהו סוג של בינתיים עשתה טרילוגיה, שמספרת את סיפור חייה האישי של מישהי שרוצה לבלוט ולצאת אל העולם ולשנות את, את העולם, והיא עושה את זה מהסוף להתחלה. הראשון, הדבר הראשון שהיא עשתה זה, מבחינת תסריט, זה פרנסיס הא, שהיה סרט אדיר, ממש סרט שמאוד מאוד אהבתי. אני חושב שאהבתי אפילו יותר מליידי בירד, לא יודע, צריך לראות את שניהם שוב, שמדבר על, על, כאילו עליה בהווה, על מישהי שהיא בתחילת דרכה, אחרי הלימודים, כבר בשנות ה-20, והיא צריכה למצוא את, את המקום שלה בעולם היצירה. היא רוצה להיות מישהי משמעותית, אבל היא לא מוצאת את המקום שלה, ובאמת איזשהו סרט שעוסק בנדודים, בנדודים מניו יורק לפריז, בתקווה שבפריז יהיה משהו יותר טוב. וכשאנחנו רואים היום את ליידי בירד ואז משווים לפרנסיסה, אז קודם כל אנחנו מבינים שהנושא הזה של הכמיהה כל הזמן להיות במקום אחר זה משהו שמאפיין את הדמות הזאת. הסיפור עם פריז קצת מוסבר לנו יותר כשאנחנו רואים גם את ליידי בירד ומחברים את, את הסיפורים ומבינים שזה לא משנה איך היא קוראת לגיבורה שלה, זה תמיד בעצם גרטה גרוויג בנימה כזו או אחרת. ואז עשתה את מיסטרס אמריקה, שחוזר אחורנית לשנות הקולג', השנים שבה היא לומדת כתיבה וספרות בניו יורק, והיא אאוטסיידרית, כי היא מין נערת חוץ כזאת שמתלבשת לא כמו כולם, והיא מוצאת לה איזושהי סוג של מושא השראה, ובסרט הזה גרטה גרוויג מגלמת את מושא ההשראה, וקצת ככה עוקבת אחריה, ובמידה מסוימת גונבת את החיים שלה לעבודה שלה, ליצירה שלה, לסיפור שהיא צריכה לכתוב, הסיפור שהיא קוראת לו מיסטרס אמריקה. והקשר הזה בין מישהי שרוצה להצליח בעולם ולהיות מפורסמת, ובין המוזות של האנשים, והרצון הזה קצת לגנוב את החיים של מישהו אחר, ולחיות חיים של מישהו אחר. אז פרנסיס הא זה בבגרותה, מיסטרס אמריקה זה בלימודים, ועכשיו אנחנו חוזרים עוד אחרונית לליידי בירד, שזה השנה האחרונה בתיכון, ובעצם הרצון הזה לצאת לצאת מהבית. אז עכשיו אפשר לסדר את שלושת הסרטים האלה לפי הסדר, ולראות את תהליך התבגרותה היצירתי של גטה גרוויג, שמלמדת אותנו שאפשר באמת לספר דברים נורא נורא אישיים, נורא פרטיים, ממש אוטוביוגרפיים של מישהי שאנחנו לא יודעים, או לא חשבנו שאנחנו רוצים לדעת את האוטוביוגרפיה שלה, ולהפוך את זה למשהו שהוא נוגע ללב, מעורר הזדהות, אוניברסלי. והנה אנחנו רואים עד כמה אוניברסלי, שכשהיא מדמיינת את החיים שלה, וכשניר ברגמן מדמיין את החיים שלו, אז יוצאים סרטים נורא דומים, בהרבה מאוד אלמנטים, בטון, אולי בימוי שונה, אבל הרבה מאוד דברים מאוד דומים. אני חושב שאפילו השימוש במוזיקה דומה אצל בשני הסרטים. ובאמת להפוך את הסרטים האלה לסרטים כל כך יפים ונוגעים ללב, שהם גם כתובים, קודם כל כתובים נורא נורא יפה. אני חושב שהתסריט של לידי בירד הוא מבריק, הוא מאוד מאוד דק הבחנות, מאוד חד בהבחנות שלו, באופן שבו הוא באמת יורד לדברים הכי קטנים בתהליך התבגרות, איך אנחנו רואים את העולם בפרטים הקטנים, שהם נורא נורא הרי גורל עבורנו, אבל משהו שם לא לגמרי, עוד לא ברור לנו כמה זה יהיה הרי גורל עבורנו, או הפוך, או נדמה לנו שזה יהיה יותר הרי גורל ממה שזה באמת יהיה בסופו של דבר. אז היא מספרת את הסיפור שלה, ופה יש את העניין הזה שאני, עוד דבר ששמתי לב אליו במהלך הסרט, איזשהו קשר לא ברור עם פול תומאס אנדרסון. קודם כל, הבחירה בג'ון בריאן כמלחין לסרט. אז אני חושב שאי אפשר לקחת היום את ג'ון בריאן כמלחין לסרט, מבלי לחשוב על מגנוליה ועל הסרטים של פול תומאס אנדרסון, Punch Drunk Love, מוקי האהבה. ג'ון בריאן היה באמת עד מוקי אהבה המלחין הקבוע של פול תומאס אנדרסון, עד שהוא הוחלף על ידי ג'וני גרינווד, ומשהו בנימה הזאת, איזשהו סוג של מלנקוליה פולק רוקית שמלווה את הסרטים, וחלק מהמטען הרגשי נורא נמצא במוזיקה. לאלבום הזה, לסרט יצאו כבר שני אלבומים, אחד של הסקור, נורא נורא יפה שאנחנו שומעים ברקע, והשני של שירים. והדבר השני שקשור לפול תומאס אנדרסון, שהוא גם נראה לי צירוף מקרים, אבל פשוט אנשים שפחות יותר כנראה חיים באותם מעגלים ומסתובבים עם אותה השראה, ומן הסתם פול תומאס אנדרסון השפיע עליה לא פחות משהיא הושפעה מנועה באומבך, שהוא בן זוגה. וכשאני חושב על ג'ון בריאן, אז אני לא רק חושב על פול תומאס אנדרסון, על ג'ון בריאן בשנות ה-90 היה קשור מבחינה מוזיקלית, מבחינת הפקה מוזיקלית, גם לאימי מן וגם לפיונה אפל, הוא היה המפיק של שתיהן. ואני חושב שכאילו יש משהו בסרט הזה שהוא מזכיר לי קצת אלבום של סינגר סונגרייטר. קצת, אם אימי מן או פיונה אפל היו עושות סרט, יש לי תחושה שככה הוא היה נראה. ושגם הם היו בוחות או במייקל פן או או בג'ון בריאן כדי להלחין את הסרטים שלהם. אז יש משהו בזה, אז אולי יותר משאני חושב על פול תומאס אנדרסון, אני חושב על אימי מן כשאני רואה את הסרט הזה. ועוד דבר שקשור לפול תומאס אנדרסון, יש לו לא מעט שירים בפסקול, לא מעט דרך אגב מהשירים הם מזמורים נוצרים, כי היא לומדת בבית ספר קתולי, שזה גם חלק נורא מעניין בסיפור, אני סוטט פה את הצידה, כי כאילו נורא לא רוצה ללמוד, והיא נורא לא דתייה, וזה לא קשור לאורך החיים של המשפחה, המשפחה לא מאוד דתי, זה פשוט כמו חושבים שזה בית ספר יותר טוב, אבל כשהיא נמצאת שם, אז הנושא הזה של אמונה, אלוהים, הכל, כן, הכל נמצא שם, בראש שלה, איזשהו סוג של דיאלוג שיש לה חלקו ציני, אבל חלקו משמעותי, עם ישו ועם עולם האמונה. אז אחד השירים בפסקול הוא שיר של השלישיית המוזיקאיות מקליפורניה, חיים, שאני שמתי לב לקיומן בזכות העובדה שאת כל השירים האחרונים, כל הסינגלים האחרונים שהם הוציאו, מי שביים את הקליפים שלהם זה פול תומאס אנדרסון. אז הנה, מתוך פסקול, Lady Bird, Little of Your Love, חיים. You're just another recall.
night was from a dream. I never felt nothing like that. Looking at you, looking right back. Say nothing is ever as good as it seems. Stop running your mouth like that, 'cause you know I'm gonna give it right back.
Just a little of your love. Lady, מתוך פסקול Lady Bird, אני נשמע עוד מעט עוד קטע קטן מהפסקול הזה. רציתי להגיד, יש פה, כן, אני עדיין מתעסק עם הקונסולה, עד עכשיו המצב לא רע, המיקסר החדש של רדיו הקצה. אחד הדברים שכדאי לכם לשים לב, זה הסרט עלה בסוף השבוע האחרון, אחרי האוסקרים, בעצם הסרט האחרון מהאוסקרים שמגיע להפצה בישראל, מופץ על ידי מה שהיה פעם גלובוס גרופ, היום קוראים להם חברת אלקו. אני לא יודע למה הם חיכו כל כך בזמן להוציא את הסרט, למה הם לא הוציאו אותו בזמן אמת. הוא זכה בגלובוס הזהב בפרס לקטגוריית הסרט הקומי, הקומדיה הכי טובה בינואר. ועכשיו כשהוא מופץ, אז הוא מופץ, אי אפשר לשים שום דבר על הפוסטרים, הוא לא זכה באוסקר, אני לא יודע מה גרם להם לחשוב שהם יוציאו אותו בסוף שבוע שאחרי האוסקרים, משהו יזכה באוסקר, ושהם, לא יודע, אתם מבינים, כלומר, אני מאמר על האוסקרים, ואני סתם מאמר על האוסקרים, ומישהו פה בהפצה הימר על האוסקרים ונכשל. הוא ממש חשב כנראה שהסרט הזה יוזנק, כאילו הם ירצו לראות אותו בעקבות האוסקרים. ולאורך השבועות האחרונים, אנחנו רואים שכל הסרטים שהיו מועמדים לאוסקרים ויצאו, הצליחו לא רע, בייחוד שלושה שלטים מחוץ לבינג מיזורי, לא היה צריך לזכות באוסקר, כדי, הוא להיט בארץ, קרוב ל-150 אלף איש כבר ראו אותו, וליידי ברד מגיע מאוחר מדי. אז אני אומר, יש לי תחושה שהם לא יודעים לגמרי איך להפיץ אותו, ושגם ככה הם מביאים אותו קצת בדחילו ורחימו, קצת כאילו קצת עושים לנו טובה שמביאים את הסרט, ובאמת בדצמבר הם לא ידעו להגיד אם הסרט בכלל יופץ בארץ, אני חושב שהם לא ידעו איך להוציא אותו. שוב, המפיצים הגדולים נורא טובים בלהפיץ את הסרטים הגדולים, הם יודעים להפיץ את מהיר ועצבני, סרט קטן כזה, סרט התבגרות, קטן, אינטימי, שיש בו איזשהו סוג של משהו באמת פולק רוק, או פופ פולק, שכזה, אז הם לא יודעים מה לעשות, אני חושב שגם באופן אישי הם לא מתחברים לזה. אז אנא מכן, אם אתם שומעים את השידור הזה, את ההמלצה הזאת, ונשמע לכם שזה משהו שעשוי למצוא חן ביניכם, אנא לכו תראו את הסרט, כדי שלהבא, כשיהיה עוד סרט של גרטה גרוויג, או סרט בקנה המידה הזה, שיגיע לידיים של חברת אלקו, חברה של מזגנים, שמפיצה גם סרטים, אז הם יפיתו זה קצת יותר בזריזות, ולא שבסרט ייקשה לו, אף אחד לא יבוא לראות אותו, והם יגידו, ידענו שאין מה להוציא אותו, מבלי להבין שבעצם הם הרגו אותו במו ידיהם. אז אני, זה ממש המלצה, לכו, אל תחכו שזה יגיע לטורנטים ול-VOD, מן הסתם זה כבר שם, כל המקומות האלה, אבל סרט שלא צריך מסך גדול, אבל הוא סרט מקסים, מקסים, ואני חושב שבכל זה כשרואים אותו באולם, מתרגשים ממנו יותר. ראיתי אותו גם בבית וגם בבית הקולנוע, ובפציעה השנייה בבית הקולנוע התרגשתי יותר, וצחקתי יותר, ושמתי לב לניואנסים קטנים שפספסתי בבית. אז לכו תראו אותו בקולנוע, ותעשו כזה הצבעת אמון, בזה שתביאו לנו סרטים כאלה. כל כרטיס כזה בסרט לסרט שאתם רוצים כמותו, זה הצהרה עבור המפיץ שלו, תביאו לי עוד מהסרטים האלה. אני רוצה עוד קצת מתוך הפסקול של ג'ון בריין מ-Lady Bird. שמענו את איך הסרט נפתח בתחילת הקטע. עכשיו אלה כותרות הסיום. Lady Bird. ג'ון בריין, ליידי בירד, הפסקול, סרט של גרטה גרוויג, עכשיו בבתי הקולנוע, לכו, לכו, לכו. מערכה שנייה עכשיו, סרט נוסף, גם במרכזו, הפעם אבל הסרט של במאי, הסרט נקרא Annihilation, החדה, או הכחדה, יותר נוח להגיד, הבמאי הוא אלכס גרלנד. אלכס גרלנד ביים לפני כמה שנים סרט נהדר, שגם בפסקול שבו, שלו, עסקנו בעבר בתוכנית, הסרט נקרא אקס מקינה, ואתם יכולים לראות אותו עכשיו, ומומלץ לכם מאוד לראות אותו עכשיו, ואני חושב שהוא נמצא גם ב-YES וגם בנטפליקס, כדאי לכם מאוד. אחד מסרטי המדע בדיוני הכי טובים של השנים האחרונות, שלא הופץ בארץ על ידי גלובוס גרופ, שוב, המוטיב הזה של הגונזים. ואחרי אקס מקינה, שהיה סרט קטן של שלושה אנשים בחדר פחות או יותר, אבל עם תסריט מבריק ואוכר שלווה, אז באמת שמו עליו עין. זה הסרט הראשון שהוא ביים, תסריטאי וסופר, כסופר הוא כתב את החוף, ואז כתסריטאי הוא עבד לא מעט עם דני בויל, גם על התסריט של החוף, גם על 28 ימים אחרי, וגם על סנשיין, שמש, הסרט מדע בדיוני לא רע. אז זה אלכס גרלנד, וזה הסרט הראשון שהוא ביים. אז הוא היה על הכוונת, וקיבל הצעה מאוד יפה מאולפני פרמאונט, לאבד, לתסריט ולביים, את הטרילוגיה של ג'ף ונדרמיר, טרילוגיה שמתחילה בסרט, נקרא The South Reach Trilogy, שמתחיל בספר שנקרא Annihilation, הכחדה, והמפיק של הסרט, מי שמונה להיות מפיק הסרט, זה סקוט רודין, שגם הוא המפיק של ליידי בירד. אז הנה שני סרטים של אותו מפיק, שעליהם אנחנו מדברים בתוכנית. עכשיו, מה העניין, מה הסיפור עם Annihilation? Annihilation לא מופיע, לא מציג בבתי הקולנוע. Annihilation עלה אתמול, יום שני, בנטפליקס. אז חפשו אותו, כן, A-N-N-I, תתחילו N, A-N-N-I, ומפה כבר נטפליקס יזהה, Annihilation, זה בסרטים החדשים שלו, כי אם אתם לא רואים יותר מדי סרטי מדע בדיוני בנטפליקס שלכם, זה לא ידע לתרגט את הסרט הזה לכם, כי אם אתם רק רואים תוכניות בישול, אז אתם רק רואים את תוכניות הבישול החדשות שעולות. זה היתרון והחיסרון של נטפליקס, שהוא כאילו כל הזמן רק מכוון אליכם את מה שאתם רוצים לראות, מצד שני אם יוצא משהו גדול בעולם, אתם עשויים מאוד מאוד לפספס אותו, כי לא תרוגטתם אליו, אז חפשו, Annihilation, A-N-N-I, ממשיך הלאה, H-I-L-A-T-I-O-N, אבל אני חושב שאחרי ארבעה אותיות כבר יבין איזה סרט אתם מחפשים, מן הסתם זה חיפוש פופולרי בנטפליקס ב-48 השעות, האחרונות. איך הסרט הזה הגיע לנטפליקס? סרט של 50 מיליון דולר, מאוד מאוד מושקע, מרהיב מבחינה ויזואלית, סרט שהיה אמור להיות אחד הסרטים הכי מדוברים של שנת 2018, והנה הוא אכן אחד הסרטים הכי מדוברים, אבל בכל פעם יש לנו את ההקדמה הזאת, לפני שאנחנו מדברים על הסרט, אנחנו מדברים על זה, איך הסרט הזה הגיע לנטפליקס. אז קודם כל הוא בנטפליקס רק בעולם, באמריקה הסרט יצא לבתי הקולנוע לפני בערך שבועיים, בצורה מצומצנת, רק 1,000 בתי קולנוע, זה מהסרטים האלה שהייתם מצפים שהוא יופץ ב-3,000 בתי קולנוע, רק 1,000 בתי קולנוע הצליח בסדר בשביל סרט ב-1,000 בתי קולנוע, אבל כאמור לא הלהיט שמן הסתם תכננו כשהשקיעו בו את הפרויקט הזה, את הכסף, וכשאולפן כמו פרמאונט לוקח אותו, היה שם איזשהו סכסוך בין המפיקים, בין האולפן ובין המפיק. האולפן רצה סרט קצת יותר מובן, קצת פחות סתום, קצת יותר אולי אופטימי, והבמאי לא רצה לשנות את החזון שלו, והמפיק סקוט רודין, שהוא נורא מפיק הזה של במאים, עובד עם האחים כהן בשנים האחרונות, וכמוה, עם גרטה גרוויג ועם נועה ברמבך, אז הם ממש הגן על החזון שלו, אז הוא אומר, אוקיי, פאק יו, ככה אומר האולפן, אתם מקבלים את החזון שלכם, אבל אני זורק את הסרט לפח. אני מוציא אותו רק ב-1,000 בתי קולנוע בארצות הברית, כי שם אני מחויב, אבל בשאר העולם אני מוכר את הסרט לנטפליקס. עכשיו, לכאורה זה איזשהו סוג של כללה עבור הסרט, כי אנחנו מצפים שהסרטים יגיעו לבתי קולנוע ויראו באולם גדול, או אולי אפילו יפתחו איזשהו פסטיבל או משהו כזה. אני עדיין, בשלב שבו אני מסרב, ואני חושב שדיברנו על זה פה, אפרופו נטפליקס, מסרב להיות שבור לב מסרטים שמגיעים לנטפליקס, מהסיבה הפשוטה שאני מסתכל על, על העולם מנקודת מבטו של צרכן הקולנוע שגר בישראל וגר בתל אביב. מהבחינה הזאת זה לא באמת משנה אם אני גר בתל אביב או שאני גר בווילמינגטון, איווה, באמריקה. כי כשרוב הסרטים שמופצים, סרטי האיכות, האומנות, סרטי ארט-האוס, סרטים שיש בהם משהו מאתגר, קולנוע דוקומנטרי, כשאנחנו שומעים שהוא סרט שהוא מופץ, או סרטים ישראלים למשל שמופצים באמריקה, הם מופצים בערים הגדולות, קודם כל אם זה הפצה מצומצמת, אז זה יהיה רק בניו יורק, או רק בניו יורק ולוס אנג'לס, אם זה הפצה קצת יותר גדולה של כמה מאות בתי קולנוע, אז הוא יגיע גם לערים היותר גדולות, בוסטון, שיקגו, וכן הלאה, באמת המרכזים, מרכזי הערים. זה לא יגיע לכל מקום. כדי שסרט יגיע לכל מקום, באמריקה הוא צריך להיות מופץ ב-2000 בתי קולנוע ומעלה, ב-2000 עותקים ומעלה. אז לא משנה באיזה פריפריה אתם גרים, רוב הסרטים שהמבקרים מתלהבים מהם לא יגיעו אליכם. יגיעו אליכם רק הסרטים הגדולים ההוליוודיים. וזה נכון אם אתם גרים במידווסט של אמריקה, או אם אתם גרים בפיליפינים, או אם אתם גרים בתל אביב. אז שתל אביב יש כל מיני דברים שמגיעים אלינו, שאנחנו יחסית עיר ברוכת קולנוע, וקולנוע גם שהוא יחסית יותר ארט-האוסי, אבל לא הקולנוע הארט-האוסי האמריקאי, כן קולנוע הארט-האוס האירופאי, כי יש פה את המפיצים שבאמת מתמחים בקולנוע האירופאי. אבל ברגע שהסרט מגיע מתוך איזשהו סוג של שרשרת של אולפן, אז בישראל הסרטים האלה נעצרים, לא פעם. בייחוד עם סרטי מדע בדיוני, אני יכול למנות לכם עכשיו עוד ועוד סרטי מדע בדיוני גדולים, מ-20 השנים האחרונות, שלא הוקרנו מסחרית בארץ, והתחלתי את הסיפור ואמרתי לכם, אקס מקינה, הסרט הקודם של אלכס גרלנד, אומנם הוקרן בארץ בפסטיבל אוטופיה, ועשה סיבוב כזה יפה בין הסינמטקים, אבל לא הוקרן מסחרית. אם לא היו פוסטרים שלו, לא התפרסמו ביקורות שלו באופן סדיר, הוא לא הופיע בטבלת המבקרים, הוא לא היה בתוך הדיבור מעבר לדבר הזה שהוא באמת קטן ואזוטרי. הסרט הקודם שגרטה גרוויג כתבה עם, זה לא מדע בדיוני, אבל כאילו, כדוגמה, הסרט הקודם שגרטה גרוויג כתבה ונועה ברמבך כתב, ביים, מיסטרס אמריקה, לא הופץ בישראל. הוא הגיע רק לערוץ S3, שעושים באמת עבודה מבורכת וקדושה ממש של להביא סרטים, להציל סרטים ולהציג בהם, אבל S3 מהבחינה הזאת מתפקד כבר כמו נטפליקס, כי אנחנו בסופו של דבר נראה את זה על המסך בבית. וגם זה כבר פחות ופחות נורא, כי המסך בבית הוא לפעמים גדול פחות מכמה מהמסכים באולמות הקטנים, ולרוב הסרטים האלה שאין בהם, אין אמונה בהם מצד המפיצים ובעלי בתי הקולנוע, יוקרנו באולמות הקטנים, לא ישימו אותם באולמות הגדולים. אז ככה שנטפליקס מבחינתי זאת לא כללה, זה איזשהו סוג של ה-equalizer, זה איזשהו סוג של משווה גדול, כי אני משוכנע שאם פרמאונט היו או גורמים לזה שהסרט, הסוף שלו ישונה, או שבסוף כן היו מחליטים להפיץ אותו, אני בטוח בזה. שהסרט הזה, פרמאונט, זה שוב, זה גלובוס גרופ, או היום זה אלקו, הסרט הזה לא היה מגיע לישראל. אולי הוא היה מגיע בדצמבר לפסטיבל אוטופיה, אולי ביולי לפסטיבל ירושלים, אבל הוא לא היה מגיע לבתי הקולנוע. אני משוכנע בזה. שוב, זה איזשהו סוג של דטרמיניזם שאני יכול להוכיח, אבל ההיסטוריה לצידי בעניין הזה. אז אני נורא שמח שהסרט מגיע ונמצא בנטפליקס, ואנחנו יכולים לצפות בו, ולראות אותו יחד עם העולם, ולהכניס אותו לתוך הדיבור. אני בסוף השבוע מתכנן להכניס אותו לטבלת המבקרים, כמו שעשיתי עם כמה סרטים קודמים של נטפליקס, ביניהם הסרט האחרון של נועה באומבך, סיפורי מאירוביץ', שגם היה רק בנטפליקס. עכשיו גמרנו את כל ההקדמה הזאת, ואפשר לדבר קצת על הסרט. סרט מדע בדיוני בתפקיד הראשי נטלי פורטמן, ואתם יודעים, יש לי תחושה, קראתי את זה בפוסט, אני חושב שכתבה את זה לי להב, שהייתה אורחת שלנו פה, היא כתבה את זה אפילו לא בפוסט, אלא בתגובה לפייסבוק, ואם הבנתי נכון, או לפחות זה היה הטריגר שעורר אותי, במרכז הסרט זה, יש 5 נשים, ואי אפשר להתחמק בדיעבד, כשחושבים על זה, שזה שהאכזבה של האולפן, מזה שזה סרט אקשן גדול מידות, שמונה על ידי נשים. אנחנו אומרים, אוקיי, זה העתיד, לשם אנחנו הולכים, כאילו, לספר עכשיו את הסיפורים נקודת מבט נשית, אבל יכול להיות שמשהו באולפני פרמאונט עדיין לא ידביק את הדבר הזה, ומשהו שם בייס אותם. זה איזשהו סוג של תזה או מחשבה, או איזשהו סוג של הרהור שמה פרמאונט נשארו מאחורים. כלומר, היו, הם צדקו כשהם אישרו את ההפקה של הסרט, ואז כשהם ראו את התוצאה הסופית, הם אמרו, חמש נשים, לא חשבנו על זה. אז משהו שם בייס אותם. הסרט שמובל על ידי חמש נשים, שנכנסות לאזור שנקרא Area X, אזור X, שמשהו קרה שם, נפל שם כנראה מטאור, ויצר איזושהי כיפה צבעונית, הם קוראים לזה The Shimmer, הנצנוץ, כיפה שאותמת את האזור הזה, וכל מי שנכנס פנימה, בעיקר חיילים שנכנסו עד עכשיו פנימה, לא חזר, לא יצא משם החוצה. אבל האזור הולך ומתרחב, ויש סכנה שהוא ילך ויבלע לאט לאט את הכל, לאט לאט את כל העולם, וצריך לדעת מה קורה בפנים, ומה, אם יש שם איזשהו סוג של משהו, אז מה המשהו הזה רוצה. אז שולחים חמש נשים מדעניות, של אחת מהם יש גם הכשרה צבאית, זאת נטלי פורטמן, שבעלה היה אחד החיילים ש... בעלה הוא אוסקר אייזק, אחד החיילים שנכנסו פנימה, והיא רוצה לדעת מה, בין השאר, מה קרה לו, אבל גם היא מגיעה עם, עם, עם רקע בביולוגיה, ובעיקר בנושא של, של מוטציות, של תאים סרטניים, אז יש לה גם את היכולת ואת ההכשרה, לנסות להבין ולחקור מה קורה שם ברמה הביולוגית. עכשיו, ברגע הזה בסרט, כשג'ניפר ג'ייסון לי, שמגלמת את מי שעומדת בראש הקבוצה הזאת, היא פסיכולוגית, אומרת לה, מעניין, את גם, גם ביולוגית וגם חיילת. אז מין רגע כזה שהוא נורא מודע לעצמו, שכאילו שבו הדמות המשנית, או הדמות הראשית מבחינת הסיפור, אומרת לנו, לה, רגע, כאילו זה נורא נוח, נורא נורא, איזה כיף שאת בדיוק, גם מתאימה לנו מבחינת הסטטוס שלך בה, מבחינת המדע, אבל גם את יודעת איך להחזיק רובה ולראות בדברים. זה רגע נורא מודע לעצמו שגרם לי לשים לב לאופן הזה שהסרט הוא באמת סרט שקצת עסוק גם בעצמו. כי מה שקורה בתוך העולם הזה, זה עולם שבו אנחנו מבינים נורא מהר, מתחיל איזשהו סוג של התחות גנטיות. כל מיני דברים מתמזגים ביניהם, כל מיני חיות שהופכות להיות דברים אחרים, ויוצרים בעצם במידה מסוימת, בשלב הראשון אנחנו נשים לא רק לסרט מדע בדיוני, אלא לזה סרט מפלצות, כי החמש של נשים כדי להילחם על חיים, ולחמות בכל מיני יצורים שהם נורא שונים ממה שהם מכירים, וזה פה על כדור הארץ. ואז אני מבין שבעצם הנושא הזה של התחה גנטית, זה המנוע שמניע את הסרט, זה הרעיון שעבר לאלכס גרלנד, כשהוא הלך וכתב את התסריט. ממה שאני מבין, התסריט מאוד שונה מהספר של, של ג'ף ונדרמיר. אולי בארון הכללי כן, אבל מבחינת הדברים שקורים והאתגרים, אני מבין שזה די שונה. אבל אני אוהב את המחשבה הקולנועית, כי בעצם יש פה איזשהו סוג של התחה, התחה גנטית או התחה DNA ז'אנרית. כלומר, לקחת את כל הז'אנרים שאתם מכירים בקולנוע, בייחוד מהעולם הזה של מדע בדיוני וסרטי אימה, ולערבב בין כולם ביחד, וזה מין סרט כזה שהוא חובק כל, אבל כל דבר מחליף דבר אחר. אז אם אנחנו רגילים בסרט כמו הטורף, זה שיש חמישה גברים, בראשם ארנולד שוורצנגר, שיוצאים למצוא חייזר בג'ונגל, או אם אנחנו רגילים לסרט כמו אבטאר, שבו יש קבוצת חיילים מרינס, שמגיעים לג'ונגל על כוכב אחר, אז פה יש לנו חמש נשים, חמש חיילות, חמש מדעניות, שנכנסות חמושות לתוך אזור, והאזור הזה הוא על כדור הארץ, והן לא באמת יודעות מה הן מחפשות, והן פוגשות בדרך בעצם את כל הז'אנרים האפשריים בעולם המדע בדיוני והאימה. זה מפלצות, וזה אימה פסיכולוגית, ובסופו של דבר יש גם איזשהו סוג של אלמנט שהוא קצת יותר אבסטרקטי, כשאנחנו מבינים שאם יש פה איזשהו סוג של חוצן, אז החוצן הזה הוא חוצן שלא רוצה שום דבר. הוא לא כמו בהטורף שהוא רוצה לטרוף. יש פה משהו שלא ברור מה הרצון שלו. ובדרמה זה נורא קשה להילחם במשהו שאין לו רצון, כי אין קונפליקט, כי אי אפשר לפתור שום דבר. ואז יש את העניין הזה שצריך לחשוב, האם יש פה גם איזשהו, זה משהו שנרמז בסרט. בסרט, כאמור, הסרט כל הזמן מדבר גם, כשהוא מדבר על הדמויות, הוא קצת מדבר גם על עצמו. אז עד כמה יש פה סיפור שקורה בפנים, בתוך הנפש של הגיבורה, עד כמה מה שאנחנו רואים זה עולם חיצוני שנלחמת בו, או שזה עולם פנימי, עד כמה יש פה איזשהו סוג של סיפור על, על, אם תרצו, איזשהו סוג של מחלת נפש. לצערי, אני חייב להגיד שזה הרגע שקצת היה חבל לי בסרט, הנושא הזה של לחשוב האם הדברים האלה באמת קורים, או האם איזשהו סוג של מסע נפשי שהגיבורה עוברת, הוא לא מספיק מעוגן בסרט. אי אפשר יותר מדי להיכנס לעולם הזה ולהגיד, אוקיי, יש פה מסע נפשי ולא רק מסע פיזי. למרות שזה מדובר עליו בסרט, אבל זה מן רגע כזה שבו הייתי רוצה לחשוב שהייתי יכול להסתכל כל הסרט בשני צירים נפרדים, וכל אחד היה משרת את זה נכון. המסע הגופני, הגופני ממש אל תוך הג'ונגל הזה, והמסע הנפשי של מישהי שיכול להיות שאולי חובה איזשהו סוג של התמוטטות עצבים, ואלה הדברים שהיא רואה. אז דווקא הצד הפסיכולוגי יותר חלש. בסרט הזה זה בשבילי היה קצת מגרעת מבחינתו. אבל העולם הזה שאליו נכנסים, הכיפה הזאת שבו הכל מתערבב, ויש פה חמש נשים שהדבר הראשון שזה מפעיל אצלם זה סקרנות, והרצון נורא לחקור את הדבר הזה ולא להילחם בו. אז זה גם נורא מעניין מבחינת העיסוק בז'אנרים. אז אני, אוקיי, אני יכול להבין למה אולפן חשב שזה לא יהיה סרט שובר קופות, אבל מצד שני זה 50 מיליון דולר, זה לא סרט של 150 מיליון דולר, זה לא הפנתר השחור. אז הם קצת איבדו אמון בשלב מוקדם מדי, ולא עמדו לצד הבמאי, שזה נורא מבאס שזה עדיין קורה. שאולפנים לוקחים במאי שיש לו חזון, ואז באים אליו בטענות כי יש לו חזון. אז אלכס גרלנד הוא במאי שממש חייבים לשים לב אליו. אקס מקינה היה סרט גאוני לפני שנתיים או שלוש, כדאי לכם לראות, ועכשיו אניהיליישן סרט הרבה יותר גדול, חכם, מקורי, עם רעיונות טובים, לא הכל טוב, אבל ברגעי הפחד והאימה והמתח, הוא עובד, מה זה טוב? ממש טוב. אז יש שם מברקות ממש מצוינות. ממש יש שם מברקות מצוינות. לא הכל טוב, אבל אחלה סרט. Annihilation, עכשיו בנטפליקס אצלכם, כלומר, אתם יכולים לחבות עכשיו את השידור, ולפתוח חלון חדש במחשב, להיכנס לנטפליקס, ולשים אוזניות, ו... לראות את Annihilation, נטלי פורטמן בתפקיד הראשי, וג'ניפר ג'ייסון לי, ואוסקר אייזק, הוא בעלה של נטלי פורטמן בסרט, וטסה תומפסון, נהדרת, הייתה בסרט רוקי, לפני כמה זמן, קראו לסרט הזה, קריד, כן, הייתה, טסה תומפסון הייתה בקריד, ועוד. טוב, אלבום חדש ל-MGMT, היה להם אלבום ראשון שמאוד חיבבתי, מין פופ אלקטרוני כזה שאהבתי, ואז כזה דיבלתי קשר איתם, לא כל כך שמתי לב למה שהם עשו אחר כך, ועכשיו הם מוציאו אלבום חדש, ושוב יש שם דברים נורא נורא מקסימים, הפופ שאני אוהב, שהוא יש בו משהו, יש בו משהו מריר ומלוח, ולא רק לגמרי מתוק. Little Dark Age נקרא האלבום, וכך גם השיר.
Start to run one week at a time. seeing what's to come. The image of the dead, dead ends in my mind.
קטע של המלחין הצרפתי קריסטוף ז'וליאן, תוך פסקול סרט חדש שנקרא להתראות שם למעלה. הסרט יופת בבתי הקולנוע מסוף השבוע הבא, אבל כבר בסוף השבוע הקרוב תוכלו לראות אותו בטרום בכורה וגם כסרט הפתיחה של פסטיבל הקולנוע הצרפתי. אז קודם כל מתחיל עוד רגע פסטיבל קולנוע הצרפתי בסינמטקים, תסתכלו מה קורה שם. אם אתם אוהבים קולנוע הצרפתי, אז באמת חגיגה, גם סרטים שיהיו שם בטרום בכורה ש עוד יגיעו בעתיד, וגם סרטים, הזדמנות לראות סרטים שלא תראו. ומבחינתי הדבר הכי טוב בפסטיבל הזה זה לראות את הקלאסיקות המשוחזרות שמגיעות בעותקים חדשים. בספציפית השנה יהיה את עיניים ללא פנים של ז'ורז' פאנז'ו, אחד מסרטי האימה הגדולים של הקולנוע הצרפתי, סרט שמאוד השפיע על המון סרטים אחרים שנעשו אחר כך בעולם של הדרמה הפסיכולוגית. האור שבו אני חי של אלמודובר, סרט שמצטט אותו בצורה מפורשת, אבל בכלל זה איזשהו סוג של מאבני היסוד של סרטי האימה, זה יוקרן שם, ותראו בכלל מה יש בקטגוריה של הקלאסיקות של הסרטים המשורזרים. למה? כי הקולנוע הצרפתי הוא קולנוע שמבחינתי הוא מקור בלתי נדלה לאכזבה, לעומת תקופות שבהן הקולנוע הצרפתי באמת חצב נתיבים חדשים בתולדות הקולנוע, והיום הוא מסתרך לאחור, הוא אפילו לא רץ אחרי העגלה, הוא נגרר אחרי העגלה. ואיזשהו סוג של קולנוע שבו משהו נורא קטן ובורגני ו... ומאוד לא מחדש מבחינה צורנית. קולנוע שבאמת כקולנוע לאומי, הקולנוע הצרפתי, ואנחנו רואים את זה באמת שנה אחרי שנה בפסטיבל הזה, הוא קולנוע שמרבה לאכזב. ברמת הפרטים יש סרטים מצוינים, אבל אם מציגים לנו איזשהו סוג של שוקס, שזה מה שקורה השנה בצרפת, אז כקולנוע לאומי, אז הקולנוע הצרפתי לא נמצא בתקופה מאוד טובה. אבל שימו לב לשני הסרטים שכן קצת עשו איזשהו רעש בעולם. שני הסרטים שזכו בפרסי הסזר הגדולים בטקס שהתקיים לפני 10 ימים. יומיים לפני האוסקרים חולקו פרסי הסזר, שזה פרסי האקדמיה הצרפתית. הסרט שזכה בכל הפרסים, כולל פרס הסזר הטוב ביותר, אנחנו נדבר עליו בעתיד, הוא נקרא 120 פעימות לשנייה, אז הוא גם יוקרן בתחום בחורה בפסטיבל הצרפתי, וזה, עוד לא ראיתי אותו, זה אמור להיות אחלה סרט, אז אנחנו עוד נדבר עליו. הסרט שזכה בפרס הבימוי בפסטיבל, בסזר, הוא הסרט הזה, ששמענו את הקטע מתוכו, להתראות שם למעלה. הבמאי הוא אלבר דופנדל, הוא שחקן, הוא גם משחק בתפקיד הראשי בסרט. הסרט שמתרחש לפני 100 שנה, ב-1918, והוא מתחיל עם נקודת מוצא שאני רק מדמיין, אם זה היה נעשה כיום בישראל, סרט עם נקודת מוצא כזאת. כמה ימים לפני סוף מלחמת העולם הראשונה, מגיעה ההוראה לחזית, החזית בין צרפת לגרמניה, לחדול אש. אבל יש קצין אחד שכל מה שמעניין אותו זה לחימה ומוות, וזה מה שמניע את החיים שלו, והוא מחליט להמשיך את המלחמה, מחליט לעשות מעסק באופן כזה, כדי שיראו שהפסקת האש הופסקה, נשברה מהצד של הגרמנים, וכך בעצם לחדש את הלחימה לעוד כמה ימים עד שתגיע הפסקת האש הרשמית. ובשלב הזה קורה משהו הרי גורל מאוד טראומטי עבור שני הגיבורים של הסרט, שאחר כך יצאו אל האזרחות, אחד בריא, השני פצוע בצורה מאוד מאוד קשה, כל הפנים שלו עובטו, והם מצד אחד מנסים לשקם את חייהם, מצד שני רוצים למצוא איזשהו דרך לנקום באותו קצין. אז שוב, זה סרט צרפתי על קצין צרפתי, שבעצם גרם לזה שמלחמת העולם הראשונה נמשכה עוד כמה ימים. כלומר, זה, כן, הוא מדבר על הצרפתים ולא על הגרמנים. תחשבו, על סרט שיעסוק ב קצין ישראלי שמחליט לא לשמוע לפקודת הפסקת האש של אחת המלחמות בארץ. איזה רעש זה יעשה בארץ. בצרפת, אבל זה סרט בידור, כליל, חביב. אלבר דופנדל הוא במאי מעניין, כי אין שוט בסרט הזה שהוא לא מרהיב. כמו המין, נורא הזכיר לי ברגעים, הוא קצת וואנאבי, את ז'אן פייר ז'ונה, שעשה את ניסויים עם Very Long Engagement, אירוסים ארוכים מאוד, 5 שנות אירוסים, נדמה לי, ועמלי וכן הלאה, בזה שכל שוט הוא שוט וירטואוזי של משחקי מצלמה ותאורה וכל מיני רעיונות ויזואליים, אבל הלב של הסרט הוא לב מול העולם המצועצע והמסוגנן של של הוויזואלי. הרעיון בסרט הוא כולו נורא נורא מקברי ונורא ציני, ופשוט סרט ששוחה בתוך מוות. אז יש איזשהו סוג של קונפליקט נורא גדול בין איך שהסרט נראה והטון שלו שאמור להיות כליל, ובין זה שהסרט הזה הוא היום ונורא. הוא היום ונורא במה שהוא אומר, בזה שזה עולם באמת שכולו מוות והרצון של לשחות בתוך המוות הזה, ושבעצם אין ישועה ואין תקנה ואי אפשר לתקן דברים. וגם כשדברים באמת מתקנים, אז מבחינת הסרטאית זה נעשה בצורה נורא מלאכותית. אז נורא מעניין לראות איך אנשים יראו את זה, הקהל הרחב יראו את זה, כי הסרט נורא יפה, ונורא יש בו כאילו הברקות, אבל בליבו זה סרט קודר נורא, קודר מדי, ונדמה לי שזה יש איזשהו משהו לא אלגנטי בחיבור הזה בין הכלילות המשועשת של הבימוי ובין הטון הנורא נורא מקברי ופסימי וציני אפילו של הסרט. אז הסרט שיצאתי ממנו ממש באיזשהו סוג של תחושה לא נעימה, איזושהי רתיעה מאוד גדולה. וגם אני צריך להגיד שבאמצע הסרט יש את הקטע הזה, קטע מוזיקלי הזה, קטע מוזיקלי נפלא. ואז אני אומר, אוקיי, יש לך את קריסטוף ג'וליאן, שלא הכרתי אותו, אבל עושה דברים נורא יפים בפסקול. פסקול לא רע, אבל למה פתאום לשים קטע של אניו מוריקונה באמצע הסרט? אז הבנתי שהסרט הזה כולו חקיינות, זה לא מחוות, הוא פשוט כולו סרט של חקיינות, שאין קשר בין מה שהסרט עושה ומראה ומה שהסרט מנסה להגיד. אז בסופו של דבר לתראות שם למעלה יש משהו נורא חיצוני, נורא רדוד, אבל מרהיב לעין, ולכן הוא סרט הפתיחה של הפסטיבל, ואלברט דופנדולי גם עורך הפסטיבל, תוכלו לפגוש אותו בהקרנת סרטו. ועד כאן סינמטקופ ברדיו הקצה, תוכנית 168, נשתמע בשבוע הבא, ואנחנו שמים עם עוד קטע קטן מתוך אניו מוריקונה, שפתאום מופיע באמצע הקטע של לתראות שם למעלה.
Signal from another world.